ברוכות הבאות תל אביב. אנחנו מתחילות את הערב הקדוש הזה, ערב זין באדר, ערב הכי מדהים בשנה וערב הכי מפחיד בשנה. יש בו מעבר ענק מפחד לתקווה ענקית, מחלחלה לתקווה. ויחל משה. משה רבנו נפטר הערב, אנחנו מתחילות בהדלקת נר אחד לאסתר המלכה, נר אחד למשה רבנו, שהיום נלמד על שתי האישיויות האלה שאנחנו מאוד מאוד זקוקות להם השבוע. זה שבוע שמתחיל הלילה, יש עליו כל מיני דיבורים, ובתחילתו נמצא משה רבנו, בסופו, ביום שלישי הבא ושני הבא, נמצאת אסתר המלכה, אנחנו מוגנים. אז בואו נדליק נר לאסתר, נר למשה רבנו, ונעשה תפילה מיוחדת לליל זין באדר, לכבוד משה רבנו, לכבוד אסתר המלכה. אנחנו לא אומרים לעילוי נשמת, כי לאן הם יעלו? נשמתם כל כך כל כך עליונה. ואנחנו נפתח בתפילה הנהדרת שחיבר הבן איש חי לערב הזה, ערב זין באדר. ריבונו של עולם, בזכות משה רבנו עליו השלום שנפטר ביום זה, ובזכות התורה הקדושה שהוריד לנו, אנא, משה רבנו, משה רבנו, עם ישראל בצער, עמוד בתפילה בעדנו ובטל הגזרה הקשה, וכאן יבקש כל אחד בקשתו האישית. תבקשי משהו. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, תמשיך עלינו קדושת משה רבנו וכל הצדיקים האמיתיים, ובזכות משה רבנו נזכה לחדש בתורה תמיד חידושים אמיתיים המביאים לידי מעשים טובים, ותאיר עינינו בתורתך. ויחל משה את פני השם אלוהיו, אנא אדוני שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמך. יהיו לרצון אמרי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי. אז האגרות יצאו חתומות בחותם המלך, ועל האגרות האלה, כך כתוב במגילת אסתר, כותב המלך של איראן, שלא נדע להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים, ביום אחד ושללם לבוז. שוב אותו סיפור בדיוק. איך כתוב במגילת אסתר, והימים האלה נזכרים ונעשים. אנחנו מזכירים את סיפור המגילה, מלחמה של הפרסים בעם הזה, ורואים את זה ממש קורה לנגד עינינו. אחשוורוש, שהוא לא ממש בן אדם רע, אבל הפכפך כזה, דונלד טראמפ, שאת לא יודעת מה יבוא לנו ממנו פתאום, המן שהוא המנאי, כמו שאנחנו לומדות בכל שבוע, ואנחנו באמת לא יודעים איך זה קורה שוב. אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שלא תיפול אפילו שערה משערות ראשו של אף אחד בארץ הזאת ובעולם. מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה? אז קודם כל ההגנה הזו של שני אנשים שנלחמו בעמלק, שהוא אבא של העם הפרסי ואבא של המן, גם משה רבנו, גם אסתר המלכה. ומה הם עושים? שני אנשים מאוד מאוד דומים, שניהם לא גדלים אצל ההורים שלהם. אסתר המלכה אין לה אב ואם. לקחה מרדכי לא לבת. מרדכי מגדל אותה. משה רבנו, אמא שלו לא יכולה לגדל אותו כי יש גזרות במצרים. אז בתיה, בת פרעה מגדלת אותו. שניהם מסרבים לשליחות שלהם. משה רבנו אומר, אני לא רוצה ללכת לשליחות הזאת להציל את עם ישראל, שלח נא ביד תשלח. אסתר המלכה אומרת, אני לא הולכת למלך אחשוורוש, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. זה 30 יום. שניהם לא מגיעים הביתה אף פעם. משה רבנו עושה את כל הדרך הארוכה במדבר ולא נכנס לארץ ישראל. אסתר המלכה גורמת לכל הנס הזה של פורים שהתרחש, ונשארת עד יומה האחרון בארמון אחשוורוש אנוסה. אסור לה לחזור הביתה, שם היא מתה. שניהם נמחקים כדי שאת תחיי. משה רבנו מחוק בפרשת השבוע שנקרא בשבת פרשת תצווה. זו הפרשה הראשונה והאחרונה בתורה שמשה רבנו לא נזכר בה מהיום שהוא נולד. בפרשת שמות אין את המילה משה. למה? כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה להשמיד את העם הזה, מהני נא מספרך אשר כתבת, תמחק אותי מהספר שלך. אז הוא מחוק בפרשה של השבוע שהוא תמיד מת בזין באדר. ואיפה זה כתוב שהוא אומר, אם אתה רוצה להרוג אותם תמחק אותי? בספר שמות, בפרק לב, בפסוק לב. זה הלב הענקי של משה רבנו, עם עין מחנינה מספרך אשר כתבת. ואנחנו נלמד עוד כל כך הרבה דברים שמשותפים לשני האנשים האלה. נמחקים כדי שאת תצאי לאור. ודווקא כשהם נמחקים, הם הכי קרובים אלייך. איך אומר הרבי מלובביץ', בפרשת תצווה לא כתוב השם של משה, אבל מה כתוב? ואתה תצווה. כך השם אומר למשה בלי להגיד משה. וידבר השם אל משה לאמור, ואתה תצווה. אומר הרבי מלובביץ', כשמישהו נמצא לידך, זה רחוק. את קוראת לו בשם שלו, משה, אסתר, ימימה, כי הם רחוקים. יש שני מצבים שבהם לא צריך שם. זה כשתינוק נולד, בימים הראשונים, ואין לו שם, ואת אומרת לו, אתה, כי הוא חלק ממך עדיין. וזה להבדיל אחרי הפטירה, אומר הרבי מלובביץ', כשהוא כל כך קרוב אלינו, את אומרת לו, אתה, בטח בליל הפטירה שלו, ואתה תצווה. הם כאילו מחוקים, והם כל כך, כל כך נוכחים. ואנחנו נלמד היום את הכוח לנצח את איראן, הכוח של אסתר ומשה, ולכוחות האלה קוראים אהבת השם, רוח השם וחנינת השם. או, את יכולה לומר בקצרה, נוקדאון. אז בואו נדבר על הניצחון הזה, רק באהבת השם ננצח. אין על אהבת השם. אהבת השם, ובכן, בני ברק, מכירות אותו, תתביישו לכם. מה, זה היה ביתד נאמן? טוב. בואו נראה מה אומר הזמן הזה, זין באדר, ולמה הגזרה האיומה והנוראה הזו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כך אומרת הגמרא, מפני מה נגזרה גזרת כליה בזין באדר על שונאיהם של ישראל? לא רוצים להגיד כליה על, חס ושלום, אנחנו, אז אומרים שונאיהם של ישראל. בנות הפור של המן לא נפל בפורים, הוא נפל הערב הזה. הערב הזה זה הלילה של איראן, כך לפי חז"ל. למה? כי המלאק רוצה לשבור אותנו. השבירה של השנה זה בדיוק בחודש אדר, זה החצי של השנה, והחצי של חודש אדר זה י"ד באדר, זה פורים, והחצי של י"ד באדר פורים זה זין באדר. אומר המלאק, אני הולך לשבור אותה, חס ושלום, שבר אחרי שבר אחרי שבר. בחודש הזה שהוא מחצית השנה, שבמחציתו נמצא חג הפורים, ובמחצית המחצית נמצא זין באדר. זה שבר על שבר על שבר, שלא נדע. שואל רבי שמעון בר יוחאי, תזכרו, בגמרא, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה? עונים לו התלמידים שלו, כי הם נהנו מסעודתו של אותו רשע. הם הלכו לסעודה של אחשוורוש 180 יום, השתקרו ועשו כל מיני דברים לא צנועים. אומר להם, לא רק זה, הם השתחוו לפסל. רגע, ולמה הם נשארו בחיים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי הם לא חטאו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה אלא לפנים. אוקיי, מה זה? אומר רבי שמעון, כשהם רוקדים במסיבה ובאמצע המסיבה יש איזה פסל גדול, מישהו חושב שהם עובדים עבודה זרה? מישהו חושב שיש להם כוונות רעות? אז אם את מסתכלת על מה שקורה בפנים, זה נראה לא טוב. אומר השם, תקשיבי, זין באדר זה הפחדה נורא גדולה. אימאלה, אימאלה, איראן, להתקיף, להשמיד, להרוג, זה רק לפנים, זה רק זה רק השם שם מסכה נורא 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 מפחידה, כי אתם עשיתם לפנים, כך זה היה נראה, אבל זה לא היה באמת. אז אני אשים מסכה נורא מפחידה בזין באדר, וכולכם תפחדו, וכל העולם יפחד, אבל זה סתם. פחד זה לא סתם, אומר המהר"ל. אתם יודעות כמה נשים כתבו לי? לא, אני צריכה לספור, 30. הרבנית, בבקשה, תגידי בשיעורים שלך, בלי נפצים השנה. הבן שלי שהיה בעזה, שומע טריקת דלת וכולו חיוור וקם ועצבני. תגידי בכל מקום שאת יכולה, בלי נפצים, בלי קפצונים, בלי לא יודעת מה. זה מפחיד אותם. פחד זה בכלל לא צחוק. הכוח של המלאק והכוח של איראן זה לעשות לך ולהפחיד אותך פחד מוות. לא יקרה שום דבר בעזרת השם אם נעשה מה שאנחנו. אני רוצה לקרוא את רבי נתן מברסלב על הכוח של המלאק, וכוחו של המלאק קורא לו רבי נתן בשם רבו רבי נחמן, יראות נפולות. במקום לפחוד מהקדוש ברוך הוא, את פוחדת מכל מיני דברים אחרים ואומרת, אימאלה, 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 אין לי כוח לעוד מלחמה, מה יהיה? עיקר כוחו של המלאק, שמשה רבנו נלחם עמו על ידי האמונה, כי המלאק הוא ראש הכופרים, וכל מגמתו לקלקל האמונה בלב בני ישראל, שיתלו הכל בטבע. ולכן אנחנו הולכות לעשות פילאטיס בסוף השיעור הזה, ולכן נלחם בו משה רבנו על ידי הרמת הידיים. כך נלחם משה רבנו באמלק, כי יד זה 14 ועוד יד זה 14, 14 פרקים בכל יד, שניהם יחד זה כוח, כ"ח 28, ואנחנו רוצים שתבוא לנו האמונה שכל הכוח זה רק ממך, ואין לך מנעי כוח ואין לאף אחד כוח עליי, כי יש לי אמונה. והמלאק רוצה שניפול מהיראה הטהורה שמקרבת להשם אל היראות הנפולות. וכשמתפלל, האם משה רבנו וידיו למעלה, אנחנו נעשה את זה בסוף הערב הקדוש הזה, מתבטלים מעליו כל הפחדים והיראות הנפולות. הכוח שלו זה מסכה, הכוח שלו זה להפחיד. למה אומר את זה רבי שמעון בר יוחאי? זה סתם פלפול בשביל הכיף. רבי שמעון בר יוחאי הוא האומן של הנסתר ושל הכוונות הנסתרות. כשמישהו, יהודה בן גרים, אומר איזה יופי הרומאים עשו, בנו גשרים, הוא אומר תפסיקו. המוטיבציה הפנימית שלהם הייתה רק לצורך עצמם. רבי שמעון בר יוחאי הוא אומן הנסתר, והוא רואה אותך חוטט לפעמים, ואת העם שלנו במחלוקות איומות, ואומר, השם, אתה ראית אותם במלחמה הזאת, נכון? זה סתם. כל המחלוקות, כל הוויכוחים, כל הפוליטיקות, כל הרעילות. זה לא נכון, השם. זה מסכה. העונש על המסכה הזאת. רבים, מגעילים אחד לשני, מקללים ברשתות. זה פחד. זה עונש בכלל, בכלל לא פשוט. אז מה אני אעשה כדי לא לפחוד ימימה? מטוסים, מטוסים, מטוסים כל הערב הזה. מה אני אעשה? את חייבת להוריד את המסכה ולגלות את האישה הטובה, המחופשת, sought after. מחפשים אותך, את מחפשת אותך, כי בתוכך יש אישה כזאת טובה. יש שני אנשים שהתפקיד שלהם בעולם זה להוריד לך את המסכה של הרעה. ולשני האנשים האלה קוראים משה רבנו ואסתר המלכה. שניהם קרויים, רק שניהם, בשם נאמנים. עבד נאמן קראת לו, זה משה רבנו, בכל ביתי נאמן הוא. אסתר המלכה, את מאמר מרדכי, אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. מה זה בעל נאמן? אני שואלת אתכן כל שנה. בעל נאמן זה לא בעל שלא בוגד. בעל שבוגד זה בעל איכסה. בעל נאמן זה אחד שרואה אותך במצבים הכי גרועים שלך, הכי נוראים שלך, ואומר, היא יפה, האישה הזאת יפה, אני יודע כמה היא יפה, זה כרגע מסכה, היא אחרי לידה, היא לפני לידה, היא באמצע לידה, היא בלי לידה, אני יודע שבפנים שלה היא כל כך יפה. בנות תקשיבו, שני האנשים האלה, באמת, באמת, הם עושים דברים... אסתר המלכה, בעל שם טוב, אומר את זה. אסתר המלכה אומרת, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדת. לא, את לא דתייה. אם את באה כמו שאת, עם כל השכלה שיש לך בלב, מול הקדוש ברוך הוא ואומרת, אני טובה, הם טובים, את לא דתייה. מה פתאום? לדת יש כללים. חטאת תאנשי. מה זה הדבר הזה? לא, 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 אומרת אסתר המלכה. בתקופות הכי מגעילות של עם ישראל, עומדים משה רבנו, אחרי שהם עושים עגל, משה רבנו אומר, מה יש לך? למה יחרה אפך בעמך? מה אתה קורא? מה למה? הם עשו עגל ואמרו לו, אלה אלוהיך ישראל. איזה אומץ יש לאיש הזה? אסתר המלכה, תעמוד ותאמר לקדוש ברוך הוא, הם יפים, הם טובים, איזה יפים, איזה טובים, הם הלכו למסיבת טבע, 180 יום, בארמון אחשוורוש. אסתר המלכה, משה רבנו, הם שני אנשים שדיברו לא כמו דתיים. אבוא אל המלך אשר לא כדת, הם אמרו דברים שלאישה דתייה אסור לומר. שניהם אמרו את הדברים הכי נוראים בהיסטוריה של העם היהודי. אסתר המלכה אומרת בפרק כ"ב בתהילים, אלי אלי, למה עזבתני? אני יכולה לדעת למה נטשת אותי? ומשה רבנו אומר, למה הרעות לעם הזה והצל לא הצלת? שכה, מי מרשה לעצמו לדבר ככה? וחזל אומרים לנו, לך אסור, תשערי דתיה. אבל למה להם מותר לדבר אשר לא כדת? למה? כי כשהם אומרים, למה הרעות? זה מפני שהם מאמינים בלב שלם שאלוקים הוא טוב. לכן אני יכולה לשאול עליו שאלה כזו. למה אתה עושה דברים רעים? הרי אני מאמינה בטוב הטוטלי שלך. למה עזבתני? אני הרי מאמינה בהשגחה ההרמטית שלך. אז איך זה יכול להיות? אומר מהר"ל, למשה ולאסתר המלכה מותר. למה? כי כשהם מתחצפים, זה מפני שהם מאמינים שאלוקים הוא טוב. וזה מפני שהם מאמינים שעם ישראל הוא נשמה. וזה מפני שהם מאמינים שהם בעצמם אנשים כל כך טובים. איך כתוב על משה רבנו כשהוא נולד? ותרא אותו כי טוב הוא. לשני האנשים האלה מותר להמליץ עלייך יושר ולהגיד את הדברים הנוראים האלה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תוריד ממנה את המסכה, אל תיתן לעמלק להזיק לה. מי זה עמלק? עם שבא ללוק ללקק דמם של ישראל. בשבת, שבת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. מה הוא עשה לי? אוקיי? להלן הפירוט. ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. זה מה שהוא עשה. תראי איך את עייפה. תראי איך את מבוגרת. מה כבר מחכה לך? אתם מכירות את זה הכי מעליב בעולם. וואי, את נראית נורא יפה, הרבנית. נכון. זה מעליב. אתה עייף. מה ההבדל בין עייף לבין יגע? עייף חייב לנוח ואחר כך הוא יכול לעוף. עוד הפעם, יגע זה סתם, מאמי, סתם. לא ניגע לריק. יגע זה תמיד להגיד לך, לא תגיעי, לא תגיעי, לא תגיעי. את לא מבינה? המלך זה הכוח הפנימי הזה שבא ואומר, את כל כך עייפה, את לא תגיעי, ואת לא יראה מאלוקים, את פוחדת ממיליון דברים אחרים. המלך זה הכוח הרע הזה שרוצה שתפסיקי לרצות להגיע לחופה שלך, לשמחה שלך, לשלום בית שלך, לבריאות שלך. הוא מגיע בדרך, תוקע אותך באמצע הדרך ואומר, לא תגיעי, את עייפה, תשמחי במה שיש, אומר המלאק, רק אל תרצי. בנות הכוכבים של מגילת אסתר קוראים להם סריסים. זה מלא אנשים שסרסו להם את החשק, כדי שיתפקדו בלי חשק. כמה פעמים את סריסה? מיליון פעמים. עושה, מסמנת, יאללה פורים, הנה פסח, עושה את כל... לא יודעת לעשות דברים עם מוטיבציה וחשק. ושמה עומד משה רבנו, ואומר רבן איש חי והמקובלים והארי הקדוש והזוהר, משה עומד בין שמד לרצון. שמד בגימטריה 344, רצון בגימטריה 346, משה בגימטריה 345. בין המילה שמד לבין המילה רצון עומד משה. מה הכוונה? הייתה לנו מלחמה מאוד מאוד קשה. מלחמת שמד ממש של השיבה באוקטובר. ברוך השם, לא הצליחו להשמיד אותנו. אבל האם חזרת לרצות לחיות? האם חזרת להיות האישה מלאת הרצון שאת? האם את רוצה בחיים האלה, או שאת תקועה חלילה באיזושהי פוסט טראומה? משה רבנו, קוראים לו שושבין. מה זה שושבין? שיש בין, יש מישהו בין הייאוש הטוטלי שלך לבין חוסר הרצון שלך. עומד משה רבנו שמעולם לא הגיע לארץ המובטחת. למה? ימימה, למה? אסתר המלכה שמעולם לא זכתה להיות עם עם ישראל עוד פעם. הייתה נשואה לאחשוורוש ולא יכלה כבר לחזור הביתה, כי אישה שנבעלה למישהו אחר, לאחשוורוש, היא אסורה לבעלה מרדכי ולבועלה, והיא נשארת שם בארמון תקועה עד סוף ימיה. למה? כי שניהם עומדים בדרך. נותנים לך יד ואומרים לך, פליז תרצי, כי כשאישה רוצה, איך תמיד אומרים לנו שזה ברכה שוביניסטית, ברוך אתה השם שעשה לי כרצונו, מה קרה לך? זאת הברכה הכי יפה בעולם. כי הקדוש ברוך הוא בדיוק כמוך, כרצונו. כשהוא רוצה, נברא העולם. כשאת רוצה, נברא העולם. אז אל תפסיקי לרצות. בואו נלמד איך מנצחים את איראן. איך מנצחים את חמנאי? אסתר המלכה, חזל העריצו אותה, כי הייתה לה אסטרטגיה מהממת. כל העם חשד בה שהיא לא יודעת ולא רוצה ולא באמת עושה, והיא פשוט גאונה. אנחנו הולכות לנצח את איראן. אנחנו נחזור מהר על דברים שכבר אמרנו בשיעורים הקודמים, ונלך לדברים החדשים. קודם כל, את זה למדנו מבעל התניא. אנשים עצובים לא יכולים לנצח בקרב. בעל התניא אומר, כמו שני מתאבקים, אחד הרבה יותר חזק מהאחר, אבל הוא יובס מפני שהוא עצוב. והעצב מושך למטה, ומי שעצוב לא יכול לנצח במלחמות. ולכן מצווה גדולה להיות בשמחה, תמיד אנחנו נלמד את המילים שאני הכי הכי אוהבת בעולם, המילים של הרב קוק הנהדר, שכותב, לא ייסוג אחור ליבי משום עיצבון שבעולם. אני לא אסוג לאחור בגלל שום עצב, כי אדע שיש בזה, אני עדה שבעצב הזה יש משום התגלותו של הגרעין שבנפש, ויהיו לי כל העצבונות להוראת מקומות המכאוב, כדי לתקן ולמלא אור במעשה, בשכל, ברעיון או בציור. שכל העצבונות יהיו להוראת מקומות המכאוב. פה כואב, פה כואב, פה כואב. אנחנו הולכים למלא את המקום הזה באור, בעשייה, ברעיון, בציור. אני לא נסוגה אחור מפני השמחה. בנות, אנשים עצובים לא יכולים לנצח את המלאק. אנחנו הולכות עכשיו לפעול על השמחה המשגעת הזו, ולמדנו בשבוע שעבר את רבי נחמן הנהדר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. שועדה תמיד, אפשר להיות בשמחה תמיד, רק אבלותם בשמחה תמיד. המושג תמיד יופיע בפרשה שלנו, פרשה תצווה, שלוש פעמים. כתוב על הכהן הגדול שיש לו חושן על ליבו, והיה על לב אהרון תמיד. על הנר שדלק מערב עד בוקר כתוב נר התמיד, ועל הציץ שהכהן נכנס איתו לקודש הקודשים, והיה על מצח אהרון תמיד. לא נכון, ממש ממש לא נכון, כי הציץ היה רק כשהוא לבש את כל הבגדים, והחושן היה רק כשהוא לבש את שמונת הבגדים, והנר תמיד לא דלק תמיד, הוא רק דלק מערב עד בוקר. אז מה המשמעות של המילה הזו תמיד? למדנו בשבוע שעבר שתמיד זה או העבר או ההווה או העתיד, ואמרתי לכם בשבוע שעבר, ומימשתי את זה ביום שישי בלידה ארוכה של הבת שלי, שכשהן יולדות אני אומרת להם את העבר, הווה ויהיה. עבר, תראי, כל מי שמסתובב פה ככה נולד, את לא משהו מיוחד. הווה, תהני מהתהליך, את ליד השם, כל השטויות האלה. ועתיד, זה הרי הכאב היחיד שאת יוצאת ממנו עם איזשהו תינוק. בנות, בשבת את עושה בדיוק את זה. והבן איש חי אומר, מי ששומע בבית הכנסת מפי הקורא את פרשת זכור, יזכה לשמחת הלב כל השנה. למה? כי יש בה עבר והווה ועתיד. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים. מחו תמחה את זכר עמלק, זה עכשיו. לא תשכח בעתיד כשיהיה לך טוב, אל תשכחו שהייתה שואה, אל תשכחו שהיה השבעה באוקטובר. מה עושים בבית הכנסת? שלושה דברים. מחשבה, דיבור ומעשה. חייבים לשמוע את המילים של פרשת זכור. לפי האשכנזים, נשים חייבות, לפי הספרדים, אומר הרב עובדיה יוסף, תבוא עליהן ברכה. את הולכת לבית הכנסת ושומעת את המילים של פרשת זכור. זה דיבור, מעשה. כשאומרים את המילים מחו תמחה, עושים ככה ברגליים, בגוף ממש, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה לפי המקובלים. וכשאומרים את המילים לא תשכח, חז"ל אומרים זו שנאת הלב. וואו, את חייבת ברגע הזה לעשות את המצווה כל כך לא יהודית שקוראים לה לסנוא. עוד פעם, זכור לשמוע את הדיבור, מחו תמחה, ככה לעשות ברגליים, לא תשכח, אני שונאת עד שאני מרגישה את כל הגוף שלי. את מה אני שונאת? שואלים חז"ל בגמרא, על שני דברים נאמר זכור. זכור את יום השבת לקודשו, שבת שלום. זכור את אשר עשה לך עמלק, מחו תמחה, שבת מלחמה. איך זה מסתדר? איך אני אומר את זה בשפה של הגמרא? זכור על שולחן מלא וזכור על שולחן ריק. איך אפשר לומר אותה המילה על השבת היפהפייה ועל עמלק המגעיל והנורא? ואומר השפת אמת, רק מי שתשנא את הרוע בכל ליבה, תדע לאהוב את הקודש ואת השבת ואת הטוב בכל ליבה. הסיפור הכי ידוע של רבי נחמן מברסלב על בת המלך שהלא טוב לקח אותה. ילדה מפונקת, יש לה הכל, בת יחידה עם עוד שישה אחים, מעצבנת את אבא שלה מרוב שיש לה. גבר שלא מרגיש את הלא טוב היות האדם לבדו, לא ידע לומר מצא אישה מצא טוב. את חייבת, כדי שתהיה לך שבת של שלום, לדעת להכריע בספק. ספק בגימטריה עמלק, כמו שמלמדים אותנו חז"ל. ואלה אנשים כמוני, כמו שאול המלך, שאני כל כך אוהבת את האיש הטרגי הזה. אנשים שלא יודעים לומר לא. ושאול המלך אומרים לו להשמיד את עמלק, והוא אומר, למה? יש בלתי מעורבים. והוא קולה את אגג בבית הסוהר, ויש שפחה אחת שהוא לא הרג, כי למה מסכנה? מה היא עשתה? והשפחה הזו נכנסת לכלא, ונמצאת עם אגג, ויוצא מהם המן האגגי, ויוצא מהם כל העמלקים שקוראים להם בגמרא גרמומיה של אדום, גרמניה. כך כתוב ממש בגמרא. אנחנו לא יודעות להכריע. ורבי נתן מברסלב כותב, מי ששומע פרשת זכור בבית הכנסת בשבת זכור, יזכה לאור בהירות הדרך. איך אני רוצה בהירות הדרך? למה קוראים לו מרדכי, שהוא איש בעיניי, סליחה, פחות סימפטי בתנך? האיש שלא יכרע ולא השתחווה, אני לא יודעת להיות כזאת, אני שאול, אני לא יודעת לסנוע, אני שונאת לסנוע, אני לא יודעת להגיד לא לילדים שלי. ומרדכי זה מהמילה דרך. מרדכי יודע על מה לדרוך, מה לא, מה כן. זה האנשים הנחרצים האלה, האנשים שיודעים להכריע הכרעות. לכי לבית הכנסת, דווקא את, האישה התולעת ולא איש, שלא יודעת להגיד לא על כלום, על יחסים רעילים שכבר מזמן היית צריכה להיפטר מהם, ואת לא יודעת לומר לא. לכי לבית הכנסת, ואת תזכי לאור בהירות הדרך, בעזרת השם. כשאת מוכה את הרע, שמיעת פרשת זכור, כותב שפת אמת, מסוגלת לזרע של קיימה, לילדים. כי במחיית זרע עמלק נולד זרע ישראל. שועדה, מה זה המיסטיקה הזאת? מה הוא רוצה לומר? מי שלא תדע לומר לילדים שלה לא, יגדל לה בבית העמלק. ככה למשל, כששאול, אבא של אסתר המלכה, אבא של אבא של אבא, לא יכול להגיד לא, ולא יכול להרוג את המלאק. הבת שלו, המסכנה, אסתר המלכה, תצטרך לעמוד לבד מול הרוע, בניסיון נורא, אחרי אונס נורא, ולהצביע מדוכן העדים, כמו שראיתי כל כך הרבה פעמים כשהייתי עורך עדין, בפלילים. הבחורה הזאת שעומדת, הדינה כולה, ואומרת, המן הרע הזה, ופתאום משהו מדהים משתחרר בה, כי היא מבינה שזה לא היא. ברגע שהיא הצביעה על הרוע, אז היא כל כך נקייה וכל כך טובה. במחיית זרע עמלק, נולד זרע אברהם, סגולה לזיכרון, כותב השפת אמת, מי שיש לו שכחה, מי שפוחדת מאלצהיימר או דימנציה. אז כתוב בפרשת זכור, זכור את אשר עשה לך, לא תשכח. תזכרי לא לשכוח את זה עד שבת. והדבר האחרון שמייחסים לשבת זכור, הסגולה האחרונה של האש קודש. מחו תמחה את זרע עמלק. מה זה אומר האש קודש בשואה? נניח שנצא מפה, והוא לא יצא, אבל נניח שננצל מהשואה, הוא זרע בנו זרעים של פחד נוראים. מה יהיה עם הפחד שנתעורר בלילות פתאום בפוסט טראומה? תמחק לנו את הלוחמת סייבר הזו, את מה ששתל בנו עמלק. איך אומרת את זה אסתר המלכה? להעביר את מחשבת המן האגגי אשר שם על היהודים. הוא העביר לנו מחשבות מפחידות ללב. סגולה לבהירות הדרך, לניקוי פחד, לזיכרון, לזרע בר קיימה. להצביע על הרוע זה להצביע על הטוב בשיטת האילימינציה. אז אנחנו באמת ב שבת הזו. וימים ממימה נשמח, איך קשה לי לשמח, איך כעסתי על עצמי השבוע, כל השיעורים שלי, תשמחי דווקא, תשמחי כמרד, תשמחי כמחאה, תשמחי על כלום. ופתאום ראיתי אתמול, אמרתי, ימימה, מה תשם, שאת לא מתביישת? כמו שהייתה סבתא שלי מסעדה אומרת, בטיים סקוויר, אלפי אנשים וחטופים שהיו בפורים שעבר מתחת לאדמה, עומדים וצועקים בקול, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה? אין במה לשמוח. את יודעת, רק אם תשמחי בניסים שקרו במלחמה הזו, את באמת עצובה על האלף חיילים הצדיקים האלה שנפלו בה. כי מי שמטשטשת שמחה, מטשטשת גם אבל. מכחישת שמחה היא גם מכחישת שואה. איך קורה לזה בעל התניה? למדנו את זה בשבוע שעבר. השמחה האמיתית הבאה אחר העצב האמיתי, שניהם אמיתיים מאוד. וברגע שאין לך חוש שמכיר בשמחה, אין לך גם חוש שמכיר באבל. את כל הזמן באסקפיזם ולא רוצה לזכור אותו בכלל. ונסכם את נקודת השמחה בניצחון על עמלק במילים היפות של רבי נתן מברסלב שאני קצת עוזרת לו. תפסיקי לחפש בבית פירורים לפסח, תחפשי פירורים לפורים. ואני אומר את המילים היפות שלו, ופורים לשון פירורים. בנות, בחג הפורים, שזה חג, אין לי הרבה מילים טובות להגיד עליו, באמת שלא, זה ממש ממש, זה חג לגברים, אנחנו מגישות, מפנות ורוצות להתגרש. כותב רבי נחמן מברסלב, ופורים לשון פירורים, כי עיקר השכר בפורים הוא על ידי פירורים דקים של שמחה שמתגבר כל אחד לחטוף ומלקט מעט המחשבות טובות שעמלק רוצה לדורסם ולבטלם. וכל הפירורים שזוכה לחטוף הם יקרים וחשובים בעיני השם עד אין שיעור, והוא עתיד לקבל עליהם שכר אשר לא יסולה בשום פז ופנינים. בנות, כל פירור של שמחה שאת מצליחה לאסוף ולומר, היי, זה היה טוב, הסעודה הסתיימה מהר, עוד מעט זה נגמר. בואו נראה את המילים הכל כך יפות של הרב שגר, המדוכדך, וכך הוא כותב, בעומקה של השמחה היהודית שוכנת תהום הלב הנשבר. אך זהו שברון לב המתגבר על עצמו ולא נותן לעצמו ליפול. יודע להפוך את הייאוש לביטחון ואת העצבות לאקסטזה. האקסטזה היא היפוכו של הייאוש, ובלי הייאוש היא לא תיתכן. השמחה היהודית היא למעשה הכרעה פנימית של התגברות על המצב המייאש. ההתגברות הזו לא אוחזת בנימוקים וסיבות לשמחה, אלא אדרבה היא מוותרת על הסיבות לשמחה, ובכך היא מגלה את חירותה. בנות, כשאת הולכת למסיבת פורים, ימים המזרחי קוראת לזה מסיבות בלי נסיבות. נסיבות, יש נסיבות משמחות, יש לי המון נסיבות, אין נסיבות. אנחנו יוצאות מהסיבות למסיבות. כי, 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 כי. ולכן, השמחה נותנת לנו כזה שכר ענקי. איך מנצחים את איראן? שלב מספר 2. למדנו את זה כבר. אני אחזור על זה כי זה עשה הדים כל כך מדהימים. כיבוד הורים. לא ניצחתם את איראן מאז ועד עכשיו. כי, כך כותבת הגמרא בברכות, אין מי שמכבד את הוריו כמו הפרסים. אם יש פה להבדיל מהפרסים הגויים, פרסים יהודיים, אתם יודעות איזה כבוד יש להם לזקנים. אדיר, ענק, למבוגרים. לאשתם, טוב, פעם אחרת. בואו נראה את המילים הנהדרות של הרב יונתן אייבשיץ. הטעם שדווקא אסתר המלכה היא שזכתה להציל את כלל ישראל ולשבר את כוחו של המן הרשע, הוא מזכותו של עשיו. אבא של המלאק ושל המן, שהיה מופלג בכיבוד אב ואם. ומי שרוצה לבטל את זכותו של עשיו והמן, צריך שתהיה מצווה זו בידו. ואסתר הייתה יתומה מאב ואם מלידתה, והייתה תמיד מצטערת שלא היה סיפק בידה לקיים מצוות כיבוד אב. הורים, וזה יהיה כוחנו על הפרסים באחרית הימים. כך כותב הרב יונתן אייבשיץ. וואו, מה יש לאישה הזו? היא כל הזמן חוזרת לאימא שלה. פרק כף ב' בתהילים שאומרים אותו 7 פעמים בתענית אסתר יום שני הבא. 7 פעמים. אלי, אלי, למה עזבתני? היא בוכה על אימא שלה. כמה היא בוכה מבטן אמי אלי אתה. אל תרחק כי היא צרה קרובה. מבטיחי על שדי אמי. אימא שלה מתה בלידה, לא עלינו, של אסתר המלכה. ילד שנולד יש לו הבטחה שהוא יינק מאימא שלו. ולי אין אימא. אז היא מחוברת לשרה הגדולה, אימא שלה. בנות, אני רוצה לספר לכם גמרא כל כך יפה. מדרש, שני מדרשים כמעט זהים. הראשון, רבי עקיבא לימד ונרדמו לו כל התלמידים. תארי לך, רבי עקיבא עומד פה ואת נרדמת, אימאלה, מה עשה כדי לעורר אותם? אמר להם, חברים, לאיזה אישה היו 60 ריבו בקרס אחת, 60 אלף ילדים בבטן אחת, והם התעוררו ואמרו, נו, למי? הוא אומר, מרים, אמא של משה רבנו, היא הולדת את משה רבנו, הוא שקול כנגד 60 אלף אנשים, והם מתחילים ללמוד. שאלה שנייה, פעם שנייה שהם נרדמים, הוא רוצה לעורר אותם והוא אומר, מה ראתה, מאיפה הכוח? מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינה שהייתה בת ביתה של שרה שחיה 127 שנה? אוקיי, הם נרדמים. למה אתם נרדמים בשיעור של רבי עקיבא? והוא מספר להם סיפור על אסתר המלכה שיש לה כוח מאימא שלה שרה ועל משה רבנו שיש לו כוח מ... אמא שלו יוכבד. בנות אסתר, משה, ראשי תיבות אם, אומר הזוהר הקדוש. איך היחסים שלך עם אמא שלך? מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומר הרב ווטנר, כל השמחה של עמלק זה שדור מתרחק מדור. כשאת מסתכלת על אמא שלך ואומרת זאת היא מדור אחר, והיא מסתכלת עליך ואומרת מדורדרת שכמוך. החיבור הזה שלא בחרנו, לא בחרנו באמא הזאת, אבל רק כשאני אוחזת בה, היא מחברת אותי לשושלת אמהות ענקית שנותנת לי כוחות. אסתר ומשה הם הכוח של אמא שלהם, הכוח הנשי המהמם הזה, ומשה רבנו אומר להם, איך אתם מעזים להירדם? תראו מה נשים עשו בשעות משבר. אמא של משה רבנו, אסתר המלכה, שרה אימנו. איך הם פעלו ברגעי משבר? סיפרתי שהשבוע בלידה של הבת המתוקה שלי הייתה מיילדת אמא לב ואבא לב. איזה גאונה. איזה וירטואוזית. זאת הלידה בכלל לא פשוטה. עוד מעט נדבר עליה. ברוך השם שזה יסתיים לשלום. וכשהיא סיימה את ה... מילדות שלה, היא אספה את החפצים שלה, ויצאה החוצה, ואמרתי לה בדרך, ככה בענווה, איך הם תופסות פינה, כשהאימא והתינוקת והאימא, ושאלתי אותה, תגידי, כמה נשים יילדת הלילה? כמה אימהות? והיא אמרה, ארבע. ארבע אימהות. ופתאום חשבתי על ארבע אימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שנולדות להם כל הזמן. ילדות מילדות, וילדות יולדות, וילדות שנולדות. איזה גאווה יש להם בשמיים. כיבוד האם שלך, שוב אני אומרת את זה בפעם האלף, אין בכל התנך כולו. דוגמה ליחסי אימא ובת, אין. אין, בכל התנך אין שום קשר בין אמא לבין הבת שלה, בין בת לבין אמא שלה, אין. אל תוציאו לי עכשיו, מרים, יוכבד, אין, נו. יש רק זוג אחד שקוראים עליו במתן תורה, נעמי ורות, שהם כמו אמא ובת. אז למה אין את זה? כי השם רוצה שתעשי את זה, כמו שקיבלנו את התורה בפורים מרצון ומאהבה. אני רוצה שמי שיש לה עדיין אמא, תכין משלוח מנות משגע לאמא שלה, ולא משנה מה היחסים ביניכם. שלחי לה מנות מכל הלב, משלוח מנות מרהיב וגדול ומופלא. כיבוד הורים. הסיבה השלישית, תודה רבה. הסיבה השלישית, האסטרטגיה השלישית לנצח את איראן. תעבדי על השמחה, תעבדי על כיבוד ההורים שלך וכיבודיהם. והאסטרטגיה השלישית, אחדות. הכוח של עמלק, זה לומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין הגויים. בנות, כל המצוות של חג הפורים זה אחדות. מתנות לאביונים, משלוח מנות. משתה ושמחה. הספר הנהדר הזה, ספר של הרב פורמן, המלכה שחשבתם שהכרתם, מספר על אישה אחת שקוראים לה אסתר המלכה. עכשיו, אסתר המלכה היה לה כוח מדהים. קוראים לה איילת השחר. האיילה הזו שתמיד חביבה על בעלה. איך עושים את זה, ימימה? מה הסוד? מה הסוד של להיות אישה שהאיש שלה אוהב אותה תמיד, מאוהב בה? את רואה זוגות כאלה ואת אומרת, טוב, מה יש לו? והמהר"ל מסביר שאישה שיש לה קסם מתחדש תמיד בעיני בן הזוג שלה, זאת אישה מצחיקה. זאת אישה עם חוש הומור. זאת אישה מפתיעה. ואנחנו לומדות בכל שנה איך כל הנערות שבאות אל המלך רוצות שהוא יבחר בהם המלך אחשוורוש, ורק היא, אומרים לו, היא לא רצתה, חטפנו אותה. ותילקח אסתר. הוא מסתכל ואומר, איזה אישה מצחיקה. היא לא רצתה לבוא למלך, וואו. אחר כך כולם מתאפרות, עושות בוטוקס, ניתוחים, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים, רק היא אומרת להתך, הקוסמטיקאי, לא ביקשה דבר, אני לא רוצה כלום, אני אוהבת טבעי, לא פינצטה, לא גבות, לא שפם, לא בוסה. הוא מסתכל עליה, וואי, איזה מדהימה היא. איך היא מיוחדת? אחר כך היא באה אליו בהפתעה, אשר לא כדת. היי, אני לא הרשיתי לך לבוא, איך באת? מצחיקה? מדהימה, מושיט לה את שרבית הזהב. אחר כך הוא אומר לה, מה את רוצה? מה שאלתך? מה בקשתך? בקשי עכשיו צפוף. היא אומרת לו, אני עושה לך משתה מחר. מה מחר? יש לך הזדמנות, אני מלך קריזיונר. מצחיקה. איזה אישה מדהימה, אסתר המלכה. וואו וואו, איך היא יודעת, קוראים לה הדסה, היא יודעת להנדס את הניצחון על איראן לאט לאט בקצב פרסי מוציא מהדעת. שלוות נפש, אם נמצאתי חן בעיני המלך ואם טובה אני מלפניו ותינתן לי נפשי בשאלתי והמתדברי. איך היא יודעת לעשות את זה? היא ידעה את התכונה שקוראים לה צניעות, שתכף נדבר עליה, ידעה לחכות לתור שלה. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל. ובהגיע תור נערה ונערה. עוד מעט נדבר על התכונה המאממת הזאת. למדתי אותה ממוישי הקטן שלי, המתוק. במוצאי שבת הלכתי לקנות דברים ליולדת, ונכנסתי לפוקס הום. עכשיו אני לא יודעת שיש מחירות ויש הנחות ויש לא יודעת מה. אז התור היה אינסופי, אינסופי, אינסופי. ואמרתי למוישי שהחזיק את כל השקיות עם כל הקריות וכל הסמיכות וכל המצעים, כי זה היה ב-70%, מה אכפת לי? מצטונת. שונא דברים במבצע ובהנחה, אני אוהבת שילדים סינים עמלים על הדברים שאני קונה. ואני אומרת לו, בוא נעבור תור. והוא אומר לי, הקטנצ'יק הזה, אמא, מניסיוני, אף פעם אל תחליפי תור שאת עומדת בו. אמרתי לו, אוקיי, בוא נתפצל. הוא עמד בתור הזה הקצר של איזה נודניקית אחת, שתכף הרבצתי לה, יש ברוך הוא בכוונה ידע לעשות אותי הרבנית ימימה, כדי שאני אשמור על פסם. אחרת הייתי מתפרעת בצורה שאי אפשר לתאר. והוא צדק. הוא עמד באמת, הייתה רק אחת לפניי, לפניי היו 10, והוא צדק. לחכות בתור שלך, איזה כמה שכל מדהים היה לאישה הזאת. והאישה הזאת מצחיקה, והאישה הזאת צוחקת, ותדעי להצחיק את בעלך, וזה נורא קל להצחיק גברים. אפשר בקלות, לא צריך את כל התחכום, עד שאת צוחקת ממשהו. יש רק פעם אחת שהיא בוכה. אני תמיד מספרת לכם על הבכי האיום והנורא של אסתר המלכה, והוא מגיע אחרי שתלו את המן על העץ, אחרי שתלו את 10 הבנים שלו על העץ, אחרי שנתנו את בית המן למרדכי היהודי, פרק ח' שסתם נראה מרוח, מה ראו על ככה, מה הגיע עליהם ושומעו הולך, סתם מריחה, לא נגמרת המגילה. ופתאום כתוב, ותעמוד לפני המלך, ותבק ותתחנן לו. למה את בוכה? כי אסתר המלכה רואה שניתנה ליהודים רשות להיקהל ולעמוד על נפשם, להגן על עצמם. אבל האגרות הראשונות לא בוטלו מעולם עד היום. האגרות להשמיד, להרוג ולאבד. את כל היהודים. הגזרה האיראנית הזאת עומדת מעל לראשנו. ואז האישה המצחיקה הזאת בוכה. וכשהיא בוכה, הוא לא נותן לה מה שהיא רוצה. אני מבקשת להעביר את מחשבת המן האגגי, לבטל את האגרות, ואומר לה, לכי מפה. למה היא בוכה, המלכה? המלכה המצחיקה. למה היא מאבדת את חינה בעיני המלך? וחז"ל אומרים לנו שהיא פתאום מבינה, רגע, נתתי כל מה שאישה יכולה לתת, הקרבתי את הגוף שלי, הקרבתי את האהבה שלי, באתי להציע את עצמי לאחשוורוש, כי כך אמר לי מרדכי לעשות, עוד מעט נדבר על זה. למה לא בוטלה הגזרה האיראנית הזאת? למה? ופתאום היא מבינה. אסתר המלכה היא הספר האחרון בתנ"ך. היא נדחפת לתנ"ך ואומרת, תכניסו גם את המגילה שלי, כתבוני לדורות, זכרוני לדורות. וכשמגיע הספר האחרון בתנ"ך, היא נזכרת בספר הראשון בתנ"ך. מלחמת אחים איומה ונוראה. האחים מוכרים את יוסף. וכשאסתר המלכה אומרת, ובכן אבוא אל המלך אשר לא נקראתי, וכאשר עבדתי, עבדתי, היא פתאום שומעת מספר בראשית את יעקב אומר, אני לא רוצה לתת למושל הזה במצרים גם את בנימין, וכאשר שחלתי, שחלתי. היי, כאשר עבדתי, עבדתי, כאשר שחלתי, שחלתי. והיא שומעת את יהודה בספר בראשית אומר, איך האלל אבי והנער איננו איתי? והיא אומרת, איכך אוכל וראיתי ברעה אשר תמצא את עמי. והיא שומעת את האחים בספר בראשית רבים עם יוסף ולא יכלו דברו לשלום. והיא רואה את מגילת אסתר, מרדכי דובר שלום לכל זרעו. אימאלה, אימאלה, יש משהו שלא תיקנו מספר בראשית, שזאת שנאת האחים האיומה שיש בינינו. אומר לה אחשוורוש, מאמי שלי, מה שהיה תלוי בי, עשיתי. תליתי את המן, תליתי את הבנים שלו. לא מתתם בגזרה של אחשוורוש. אבל עכשיו, לכו ותסדרו את השכלה שלכם בעצמכם. אתם רבים ביניכם כל הזמן. איך אפשר לנצח את איראן כשהטיעון המרכזי של המן הוא ישנו עם אחד מפוזר ומפורד? ואז היא אומרת, רגע, איך האחים האלה התאחדו בסוף? הוא בכה, יוסף, וייתן את קולו בבכי. והיא מתחילה לבכות. לבכות על הפירוד הזה שיש בינינו, ומבקשת, בבקשה תאהבו. משה נתקע על הר נבו בשביל שתיכנסו לארץ, אני נתקעתי פה ואתם ממשיכים לריב. אני רוצה לדבר על נבו. ראיתי אישה מדהימה באינסטגרם שאומרת שיש לה בן שקוראים לו נבו, ובגיל 13 הוא החליט שהוא מנתק את הקשרים עם החברים שלו לגמרי. הוא הסתגר, נשאר בחדר, נכנס לדיכאון, והיא פשוט רצתה למות. ופתאום דפק בדלת בפורים חבר שלו, שקוראים לו נבו פישר, והביא לו משלוח מנות ענק, והכריח אותו להתלבש ולקום, ואמר לו, בוא איתי, נחלק משלוחי מנות לחבר'ה. והיא אומרת, השמחה שלי, כשנבו פישר בא, ולקח את הילד שלי לסיבוב משלוחי מנות, הייתה שמחה של תחיית המתים. נבו פישר נהרג בעזה. ואימא של נבו, המוחרם ועצוב, אמרה, אני מבקשת שכל אחד, לעילוי נשמתו של הגיבור נבו פישר, יחשוב על בן אדם שבטוח אף אחד לא חושב עליו. על אישה שבטוח אף אחד לא חושב עליה. ותכין משלוחי מנות ותאמר לזכר נבו פישר, לעילוי נשמתו של נבו פישר. בנות, אין יותר מהאחדות הזאת, ושזה לא יבוא לנו במלחמה נוראה, שזה יבוא לנו עכשיו. שתי מנות לשני אביונים. למה נותנים שתי מנות ושתי מתנות לשני אביונים, שזה כסף, ובמשלוח מנות צריך שיהיו שני סוגי מאכל. אומר הרבי מסלונים, מפני שלבני אדם יש גם מחסור בכסף ובאוכל, אבל בעיקר מחסור באהבה. תמלאו את המחסור באהבה, כי ככה מנצחים את איראן. והדבר האחרון שנלמד היום בניצחון על איראן. לפנות בוקר ביום שישי, אחרי לילה מתיש, הילדה הגיבורה שלי בצירים באמת כל כך כל כך כל כך קשים, לאט לאט מתחיל לעלות השחר, הילת השחר. אמרתי את פרק כף ב' בתהילים למנצח על איילת השחר, וחז"ל אומרים איילת זו מקשה לילד, כל כך קשה לאיילה ללדת, וממש כבר באמת אנחנו תשושות, אני והבת שלי, ואז המיילדת שעובדת כל כך קשה עומדת בצד ואומרת לבת שלי את המשפט שגרם לי ולה לפרוץ בבכי. סיימתי נשמה, עכשיו הכל תלוי בך. איך מי? לא נשאר לנו טיפה אחת של כוח. איך אומר משה רבנו? איך אשא לבדי? אני לא יכול לעשות את זה לבד. איך אומרת אסתר המלכה? איכך אוכל וראיתי? אני לבד צריכה ללכת מול המלך אחשוורוש המבהיל הזה. בנות פורים, יש בו דקה אחת שבו הקדוש ברוך הוא אומר, את רוצה לנצח? למנצח על הילד השחר. את צריכה, כמו משה רבנו במלחמת עמלק, לעמוד לבד לבד על הגבעה עם ידיים למעלה, והיה בהרים משה ידו וגבר ישראל, אבל השעות חולפות ועמלק מנצח את עם ישראל, וידי משה כבדים, ובאים שני מלאכים משני צדדיו, אהרון מחזיק לו את יד ימין, חור הבן של אחותו מרים מחזיק לו את יד שמאל, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש עד השקיעה. אסתר המלכה צמה 3 ימים כמו בתענית אסתר בשבוע הבא, עומדת מול המלך אחשוורוש, והיא לא נקראה לבוא אל המלך, והיא מתעלפת. ובאים שני מלאכים, מיכאל וגבריאל, ומעמידים אותה מול המלך, והיא צועקת את פרק כף ב', אלי, אלי, למה עזבתני? והוא מושיט לה את השרביט, בעלות השחר. יש איש אחד שעומד עם ידיו הכבדות ומתפלל עלייך עד בו השמש, עד שהשמש שוקעת. ויש אישה שעומדת בשבילך לילה שלם עד שהשמש זורחת, וקוראים לה אסתר המלכה. ושניהם קוראים את השמיים בשבילך. למה? בנות, אנחנו הולכות להתפלל עוד מעט את התפילה המשגעת של משה רבנו, המדהימה. המגילה, מגילת אסתר, מלאה במילה דת. כדת מה לעשות במלכה ושתי? את דתי המלך אינם עושים. זו דת נוראה. זו דת שמחפיצה נשים, דת שיש למלך הרמון ויש לו אישה ועוד אישה, בערב היא באה, בבוקר היא שבה. הערב הזה אנחנו מבקשות ביחד כדת משה וישראל. מה זה המשפט המהמם הזה? יש מישהו אחד שידע להרגיש נשים, שידע להתפלל על נשים, שידע להעריץ את חוכמתן, וקוראים לו משה רבנו. המופע הראשון הוא כשמשה רבנו רואה את שבע בנות יתרו מנסות להשקות את הצון שלהן וכולם דוחפים אותם ויבוא משה ויושיען. הגבר כמושיע, את חלשה? אני מגיע. כולנו צריכות מדי פעם גבר מושיע. ואז הוא משתדרג. באות אליו חמש בנות, בנות צלופחד, ואומרות לו, אנחנו יודעות שיש הלכה שנשים לא יורשות, אבל אנחנו רוצות לשנות את ההלכה הזו. והוא מקשיב לרעיון רוחני תורני של אישה, לא אומר לה בר עליך אם מה את מבינה. האיש שמוריד את התורה אומר, אוקיי, ויקרב משה את משפטן לפני האלוקים. הם בנות, אין להם אח יורש, אבא שלהם מת, ואין להם חלק ונחלה. השם אומר לו, כן בנות צלופחד דוברות. וואו, אוקיי. אז השלב הראשון הוא המושיע, והן הנושאות. השלב השני, הן מלמדות אותו משהו שהוא לא ידע. והשלב השלישי, זוגיות שקולה. לא אני מלמדת אותך כל הזמן, לא אתה מושיע אותי כל הזמן. אנחנו זוג. וחז"ל מלמדים אותנו שמשה רבנו מתגרש מציפורה, אשתו, מפני שהוא איש האלוקים והוא לא יכול להיות איש של אישה. אבל אז כשהוא יורד עם הלוחות השניים ביום הכיפורים שנקרא בשבוע הבא, פרשת כי תישא, הפרשה של השבוע של פורים, חז"ל אומרים שהוא אוסף מהיהלומים, שהוא פיסל מהם את הלוחות, מכין לציפורה טבעת שנייה, כשהוא יורד מההר ואומר, אם לוחות יכולים להישבר ולהיכתב מחדש בלוחות שניים, אני יכול שוב לשאת את האישה הזו שגירשתי, ובפעם הראשונה נשמע בחלל העולם המשפט, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. בנות, תבקשי איש דתי. אני רוצה בעל דתי, ולא במובן שאנחנו מכירים, אלא כדת משה וישראל. מישהו שיושיע אותי כשאני על הפנים, מישהו שיקשיב ויעריך אותי כשיש לי משהו חכם לומר, וזוגיות שכל הזמן משתנה ביחסי הכוחות, כשאני חלשה הוא חזק, וכשהוא חלש אני חזקה. זה הערב לבקש את זה. ובערב הזה קורה דבר מדהים. ואת זה אומר כל כך יפה רב מוישה שפירא. הוא אומר כל כך יפה, כשמשה רבנו מת, מטיל המן את הפור להשמיד את היהודים. למה? כי משה רבנו הכיל את כולנו, אהב את כולנו, וכשהוא מת, מה שהוא בנו מת. תראו את הרעיון היפה שלו. אם משה רבנו נושא בתוכו את כל עם ישראל, אז היום שבו משה רבנו הסתלק מהעולם, זה החודש שבו כלל ישראל, חס ושלום, עלול להסתלק מן העולם. והמן שמח שהפור להשמיד את היהודים היה בזין באדר, כי זה יום שמת משה. ולא ידע שזה גם היום שנולד בו משה רבנו. שואל, כך כותב רש"י, שואל רב מוישה שפירא, אז מה? הוא מת, מה אכפת לי שהוא גם נולד בזין באדר? רב מוישה אומר, את לא מבינה. כשהוא מת, הוא נולד בכל אחת מאיתנו. כל אחת מקבלת את הכוח של משה רבנו עכשיו ברגע הפטירה שלו. כשהרב קיים, הדברים לא נטועים בלב התלמיד ואינם עושים בו פירות. אבל כשהרב מסתלק מהעולם והאדם יודע שאין לו את מי לשאול, אז הוא מגלה פתאום איך דברי התורה ששמע נטועים בו. כאן תמון סוד הלידה של משה רבנו שיוצאת מתוך מותו. מותו של משה רבנו יולד בכל אחד מאיתנו בזין באדר הערה חדשה, קבלת תורה חדשה. כשאין ממי לקבל, אין ברירה אלא לחפש את התורה ואת העצה מדברים שכבר קיבלתי. וזוהי הלידה של כל אדם מישראל. ביום שבו נותן התורה נפטר. בנות, יש לך כוח עכשיו, והכל עלייך, הכל עלייך עכשיו. למה? למה? למה שולח מרדכי את אסתר המלכה כשהיא נמצאת אצל אחשוורוש? היא נאנסת בכל לילה, בכל לילה, בכל לילה, אבל היות שהיא אנוסה, היא מותרת לבעלה מרדכי. חזל אומרים שהיא הולכת ותובלת ורצה לבעלה מרדכי. אבל כשהוא אומר לה ללכת להתחנן ולבטל את הגזרה, היא הולכת מרצונה, והיא כבר לא תוכל לחזור למרדכי, כי היא כבר לא נחשבת אנוסה. ומה הוא אומר לה? אם תחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מעניין את הסבתא שלי. תביא רווח והצלה ממקום אחר. מרדכי מודה בזה שיש רווח והצלה ממקום אחר. אז למה האישה הזאת צריכה להקריב את עצמה? תשמעו את הדברים היפהפיים של הרבי מסלונים שהביאה לי בתכן המתוקה בספר הכל כך יפה הזה. כתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מתי? בימים של אסתר המלכה. מה זה אסתר אסתיר? אסתר זה כשיש לאדם הרגשה שהוא שרוי בחושך ואינו זוכה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אבל יש אסתר יותר נורא. אסתר אסתיר. אסתיר הוא כשהקדוש ברוך הוא כבר אינו רוצה להרגיש אותו. ואין לו חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אימאלה ואבאלה. ואנוכי אסתר, אני מרגישה שהוא לא רואה אותי, אני מרגישה שאני לא מרגישה אותו. אסתיר, הוא לא מרגיש אותך. אומר מדהים הרבי מסלונים, יש דרך ממקום אחר לנצח את איראן ואת עמלק, אבל רק אסתר המלכה יכולה לא רק לבטל את הגזרה, אלא להחזיר את החן של כלל ישראל בעיני הקדוש ברוך הוא. כשהיא הולכת מול המלך, היא יודעת ששר חיננו בעיני הקדוש ברוך הוא. וכשעבד חס ושלום הקשר והחן עם הקדוש ברוך הוא, חייב מרדכי לשלוח את אסתר להיכנס למלך במסירות נפש. כי אישה יודעת שאי אפשר לחיות ללא נשיאת חן. והיא תילחם על נשיאת החן בעיני המלך. אם מצאתי חן בעיניך המלך, אני חייבת שהחן בינינו יחזור שוב, ריבונו של עולם. אני לא מסכימה לאובדן החן שלי בעיניך, אני לא צריכה רק שתציל אותי. זה רווח והצלה יעמוד ליהודים מטראמפ גם. אבל אני רוצה שיחזור החן שלי בעיניך. בנות, שני לוחמי החן, זה משה רבנו שאומר, ומדוע לא מצאתי חן בעיניך, ובמה אמצע, איפה אמצע חן בעיניך, והיא שמבקשת, אני רוצה את אהבת השם, אני רוצה את חנינת השם, אני רוצה את רוח השם, אני יודעת שאם יהיו לי הכוחות האלה, זה יהיה נוק דאון מדהים. הרי הקרב הזה לא הבנו בו כלום, שום דבר. אבל מה היה בו? מה שהיה במגילת אסתר, הם אפילו לא נלחמו בנו. הטורקי הזה ראה אותו, אמר אני פוחד, והלך הביתה. שמחנו שמחה מסכנה כזאת, שמחת העניים, מה זה בכלל הקרב הזה? לא הבנו מילה, הוא נופל, זה נופל, כל מיני ריקודים משונים, מה אכפת לנו? יש ילד אחד עם ציצית וכיפה של גבעון, והוא מנצח איזה טורקי אנטישמי, כמה שמחנו. מרוב שאנחנו כמהים לניצחון מוחלט, ולא לניצחון מג'עג'ע, אז אנחנו הולכים איתו, עם אהבת השם, כל הכבוד לאימא שלו על השמות האלה, באמת, עשתה לנו רק טוב. בנות, הערב הזה את הולכת להתפלל יחד איתי תפילה שאת יודעת שמוטלת רק על כתפייך. למנצח על הילד השחר, זה מה שהיא אומרת כשהיא מגיעה למלך, לבד, לבד. אלי, אלי, למה עזבת? אני רחוק מישועתי, דברי שאגתי. בנות, את הפרק הזה אומרים 7 פעמים בתענית אסתר. 7 פעמים, וזה פותח רקיעים. יום שני, גם אם את לא צמה, לפני שאת שותה כוס קפה, טיפת מים, 7 פעמים פרק כ"ב בתהילים, כי הוא מתחיל בצירים איומים. למה עזבתני? אבי ואימי עזבוני, מבטן אימי אלי אתה, אל תרחק כי צרה קרובה, אבירי בשן כתרוני. והפסוק האחרון, עם נולד, כי עשה. זאת לידה מאוד מאוד קשה. ויש דברים שעכשיו תלויים רק במאמץ שלך, בלחיצות שלך. עשינו כל מה שאנחנו יכולים בשבילך. קדימה, ילדה גיבורה שלי, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. ופתאום היא יודעת שאין לה שום מקום אחר, שום הצעה אחרת. זה או אני או כלום. והיא אומרת, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. מה שאלתך ומה בקשתך? שואל המלבים כל כך יפה, מה ההבדל בין שאלה לבין בקשה? שאלה זה צורך פרטי שלי, שלי. ואני שואלת אותך, למה זה עוד לא הגיע? רק אחרי שאת מבקשת על עצמך, אומר הרב הוטנר, תבקשי עבור עם ישראל. כי כשאת מבקשת שיהיה שלום שכל הפצועים, אם לא שפכת את ליבך על עצמך, התפילה שלך על הכלל היא שקר. את חייבת לפני כן לשבור את הלב עלייך, שאלתי. לא, באמת, אני שואלת אותך, עד מתי? איפה זה? מתי הוא יגיע? למה זה עוד לא קורה? שאלתי? בקשתי זה עבור אחרים. בנות, זה מוטל רק עלייך. אלה צירי הלחץ שלך. משה רבנו לבד, לבד, לבד. מתי הרגע הזה? במשתה של חג הפורים, ביום שני הבא, שלישי הבא בתל אביב, ברביעי בירושלים, אנחנו במשתה. כשכולם שיקורים, כולם שותים, לא יודעת מסיבה, את תופסת פינה ומרגישה עכשיו את המגלומניה שקוראים לה כל עם ישראל על כתפיי עכשיו. It's now or never. ויומר המלך, זה הקדוש ברוך הוא, לאסתר, זו את, במשתה היין, זו סעודת פורים כשהכל בלגן. מה שאלתך, אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעס. מה את מבקשת, מאמי? ומושיט לך את שרבית הזהב. תבקשי הכל בלב נשבר, בלחיצות נואשות, כי את עומדת באמת ללדת עם שלם. אנחנו אומרות ביחד עכשיו את פרק התהילים הנהדר, פרק צדי בתהילים, תפילה למשה, איש האלוקים. אני אסביר כמה דברים לפני שאנחנו אומרות אותו. תפילה למשה, איש האלוקים. תפילה זו מצאה דוד כתובה. והייתה קבלה אצלם שמשה רבנו כתבה. יום אחד דוד המלך הולך ומוצא פתק ישן מאוד מאוד שכתוב עליו תפילה למשה, איש האלוהים. ומה כתוב שם? השם, מעון אתה היית לנו בדור ודור. מעון זה מקלט. כל פעם שהיה לי רע, ברחתי אליך. איזה מעון אתה? אבל אתה יודע מה? אני כל כך עייפה. כמה אישה יכולה לברוח לקדוש ברוך הוא כמקלט, כמעון? כמה אנחנו כעם יכולים לברוח למעון, למקלט? אני רוצה חיים טובים, לא חיים של ניצחונות קטנים. אני רוצה חיים נעימים. הפסוק האחרון בפרק הוא, ויהי נועם, השם אלוקנו עלינו. נועם זה האותיות של מעון בהיפוך אותיות. מעון זה טוב, אתה מקלט, מעון אתה היית לנו. אבל אני רוצה נעימות, ויהי נועם השם אלוקנו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה הוא. מה זה כוננה הוא? מסביר הארי הקדוש, כונן הי וו. הי וו זה שתי האותיות שעמלק הוציא משם השם. שם השם זה יוד, ואחר כך הי, ואחר כך וו, ואחר כך הי. הוא הוציא את ההי ואת הוו, ונשאר רק יוד והי. יד על כס, יא. מלחמה להשם בעמלק. תחזיר לנו את הוו ואת ההי, שאני ידע שאתה אלוקים שהיה, אלוקים שמהווה, אלוקים שיהווה. לי כל כך הרבה ניסים. אני יודע שיש עליי השגחה, ואני לא אפול לכל הפחדים הטיפשיים האלה של המלאק. ובאמצע של הפרק, מה כתוב? החיים שלנו כל כך קצרים. הם עוברים ככה, 70 שנה, בגבורות 80 שנה. כמה כבר אני אחיה פה? אני רוצה נועם, אני לא רוצה חיים של לחץ, ולא חיים של פחד. הפרק הזה מדבר גם על שמחה. שמחנו כימות עין איתנו, שנות ראינו רעה. איזה עוד יש שם פסוק על שמחה? תכף נפגוש אותו. קדימה בנות. פרק צדי בתהילים, מילים של משה רבנו, שאנחנו הוגות ביורצייט של משה רבנו, בערב הפטירה שלו. ויש להם כזה כוח. מדהים. פרק צדי בתהילים. קדימה, מי שיש לה? יש לכן? נגיד ביחד? תפילה למשה, איש האלוהים, אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל, תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה בלילה, זרמתם שנה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש, כי חלינו באפך ובחמתך נבהלנו, שטה אבונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך, כי כל ימינו פנו בעברתך, כילינו שננו כמו הג, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוחבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה, מי יודע עוז אפיך ויראתך עברתך, למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חוכמה, שוב אדוני עד מתי, והנחם על עבדיך, סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו, שמחנו, כימות אין איתנו, שנות ראינו רעה, יראל עבדיך פעוליך, והדרכה על ביניהם, והיא נועם, אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה הוא. אנחנו הולכות לעשות עוד שני דברים בהפעלות של הערב הזה. תפילת משה המדהימה היא, ריבונו של עולם, הפוך את המר מתוק. יש לו תפילה מדהימה, איך זה מתחיל? זה מתחיל כשעם ישראל מגיע למרה, המים מרים, אי אפשר לשתות אותם, והוא שואל אותו, למה בראת המים מרים? בשביל מה זה טוב? השם אומר לו, מה, אתה חושב שבראתי משהו מיותר בעולם? אז למה בראת? כדי שתתפלל, הפוך את המר מתוק. אז משה מתפלל, הפוך את המר מתוק וימתקו המים. בחטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשמיד את העם הזה, בשביל מה אני צריך אותו? אומר לו משה רבנו, מה? בראת משהו לבטלה? אז השם אומר לו, אז בשביל מה בראתי אותם? אז משה אומר לו, כדי להגיד, הפוך את המר מתוק. והקדוש ברוך הוא אומר, עדיף להכניס נחש הביתה ולא את משה רבנו, למה גיליתי את הסודות שלי לאיש הזה? והשם הופך את המר מתוק. אז אנחנו אומרות יחד, ריבונו של עולם, הפוך את המר מתוק. מר בגימטריה, עמלק כמובן. ועכשיו, בפורים יש הלכה מיוחדת. לא בודקים אם העני הוא סתם מתחזה ורמאי. כל הפושט יד נותנים לו. מה זאת אומרת? אומר הארי הקדוש, מי שפושט יד, את נותנת לו צדקה. אבל איך נותנים צדקה בפורים? לשני עניים צריך לתת. איך נותנים? לא נותנים ככה, בשום פנים ואופן. נותנים ככה, אומר הארי הקדוש. כי כשאת נותנת, פושטת את ידך לתת, באותו רגע נותנים לך. אז את נותנת ככה, גם את המשלוחי מנות, ככה. גם את הצדקה, ככה. ואנחנו הולכות עכשיו לעשות משהו שאנחנו לא עושות כל השנה. את פושטת יד לזו שנמצאת לידך ומברכת אותה, אבל כשאנחנו תמיד עושות ככה, היום אנחנו עושות ככה, כי אנחנו גם נותנות וגם מקבלות. אנחנו עושות את מפגן האחדות הזה עכשיו, ריבונו של עולם, בנווה צדק בתל אביב, כדי שהמן יובס, כדי שהמנאי יובס, כדי שהמסכה תרד לנו מהפנים ותראה איזה יפים אנחנו ואיזה טובים אנחנו. בבקשה תוציא גם אתה את המסכה המפחידה הזו מהפנים, כי זה לא כיף לנו. אנחנו מבקשים את חנינת השם ואת אהבת השם ואת רוח השם גורדון. בואו נשים את הידיים האחת על ראשה של השנייה, ככה. בדיוק, בדיוק, את מברכת אותה, אבל את עושה את זה רק כדי לקבל בעצמך. קדימה. כולן, ישימך אלוהים. כשרה, רבקה, רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. בנות שלי, אהובות שלי, עשיתי מה שאני יודעת, ועכשיו הכל תלוי בך. שיהיה לך במזל טוב בעזרת השם. לא נורא, שמתם כולכם. ושיהיה פורים שמח. אנחנו נפגשות בעזרת השם אחרי פורים בשיעור הכנה ל... אני לא רוצה להגיד את המילה. נכון.